שלום לכם. מדוע אנשים אינם מאושרים? מדוע עובדות הפשוטות, חיוך של ילד, משפחה, קרן שמש, לא מספיקות כדי למלא אותנו באושר? הרי כל אחד יסכים שהרשימה המנויה, והרי היא חלקית, הרי היא מונה בתוכה מחוללי אושר. פרופסור משה בר רצה בסך הכל להבין כיצד אנחנו מפענחים את מה שהעיניים שלנו רואות. השאלה הזאת הפכה אותו לאחד הפרופסורים הבולטים בעולם בתחום חקר המוח. הרעיון הוא, כך הראה פרופסור בר במחקר שערך, שכאשר אנחנו רואים משהו, אפילו לחלקיקי שנייה, המוח לא נכנס לניתוח מתיש של תכונותיו, אלא ניגש באופן מיידי לאנלוגיות ולייצוגים אסוציאטיביים שכבר קיימים בזיכרון. ממש כאילו הוא ניגש לספרייה, שואל את עצמו בזריזות למה זה דומה ושולף את התסריטים הדומים שכבר חווה. שם כתוב מהו אותו אובייקט שראינו, למה אפשר לצפות ואיך עלינו להגיב באופן מיידי. המוח, כפי שמראה בר, לא מרשה להשתמש במשאב שנקרא תשומת לב. המוח מפעיל את תשומת הלב רק באירועים מרגשים, מפחידים או מאתגרים שמוסיפים אינפורמציה למאגר, ולכן אולי ישרתו אותו בעתיד. המהירות שבה מגיב המוח ומנתח אירועים שגרתיים היא בלתי נתפסת. בר למשל מצא במחקר שערך כי הזמן שלוקח לנו לקבוע אם האדם שעומד מולנו הוא אמין או לא, הוא 39 אלפיות השנייה בלבד. בזמן הזה המוח מזהה פרטים מסוימים באותו אדם, כמו מבט, מבנה לסת, צבע עיניים, משווה למאגר הקיים ושולף את המסקנה. זהו זמן שלא מאפשר לתשומת הלב להיכנס לפעולה. תנסו למשל להיזכר מה עשיתם ביום שני שעבר. רק אחרי שנפתח יומן או נשאל את בני זוגנו, כנראה נזכר שזה היה עוד יום שגרתי שלא קרה בו שום דבר מיוחד. זו בדיוק הסיבה שלא זכרנו אותו. כי המוח חורט רק אירועים חדשים. עוד יום שגרתי, אין פה שום דבר שראוי לזכור. חיוך של ילד, משפחה, בריאות או סתם קרן של שמש אינם זוכים לתשומת לב. המוח לא רואה צורך להכניס אותם למאגר, הם אינם נאספים אל מאגר החוויות. המוח האנושי מסיבותיו שלו, אולי כדי לחסוך באנרגיה, אולי כדי לייצר מהירות תגובה מקסימלית שתקל עלינו במהלך היום יום, ממעט להפעיל את תשומת הלב. אבל מסתבר שחברות ענק בעולם הבינו כבר מזמן את הפוטנציאל הגלום במשאב שנקרא תשומת הלב. האנתרופולוגית נת ששול בספרה התמכרות לפי תכנון מראה כיצד אותם חברות ענק מחקות את הנוסחה המצליחה של בתי הקזינו בעולם ומשכללות את השיטה לאומנות של ממש. בתי הקזינו מצליחים להכניס את הבאים בשערם למצב תודעה מיוחד, מצב תודעתי שבו דאגות, חששות, מודעות לסביבה ולעצמם נעלמים. היא מתארת אזור תודעתי מיוחד מעין מצב של טרנס המאפשר ניתוק מהכאן ועכשיו. כל ענייני היומיום, המודעות לזמן, למקום, אפילו תחושת העצמי נעלמים כליל. הכינוי השגור בפי מאמרים לתיאור מצב כזה הוא אזור הכלום. אחד מהגילויים המפתיעים הוא שמאמרים שסובלים מכאבים חזקים מפסיקים להרגיש כאב ברגע שהם מתחילים לשחק. הוא חוזר מיד עם הפסד הדולר האחרון. אם סברנו שהתגמול מההימורים הוא הריגוש או ההזדמנות להרוויח בגדול, היום ברור שהמשיכה האמיתית היא היכולת להימצא באזור הכלום. המשאב הנדרש כדי להגיע לאזור הכלום ותשומת הלב. כאשר מצליחים למקד את תשומת הלב לאורך זמן באירוע מסוים, כאשר מצליחים להביא את תשומת הלב לפעילות מלאה ואינטנסיבית, ניתן לחוות את האירוע במלוא עוצמתו, עד כדי ניתוק מוחלט מהסובב. את אותה התנהלות, כך מראה שול, מחכים אותם חברות ענק שאחראיות על התכנים שמופיעים במסכים. למשל, בבתי הקזינו לא תמצאו שעונים על הקיר ואף לא חלונות, כך שהמוח לא יוכל לזהות את רמזי הסיום. המוח שרגיל להשתמש במאגר שקיים אצלו, כמו זיהוי האור שמגיע מבחוץ או תנועת מחוגי השעון, אינו מזהה אף דפוס שיורה לו על סיום הפעילות. אותו הדבר בדיוק באותם רשתות חברתיות ובשלל האפליקציות למיניהם, הן מתוכנתות לשאיבה מקסימלית של תשומת הלב שלנו. גם שם, המוח אינו מזהה דפוסים שיורו על סיום הפעילות. תמונה רודפת תמונה, סרטון רודף סרטון, האינפורמציה המבוקשת היא אינסופית ללא נקודות עצירה או יציאה. הם, אותם חברות הענק, זיהו כבר מזמן את העוצמה האדירה של תשומת הלב, נו? ואם אנחנו מבטרים עליה הם לא ייקחו, מדוע אנשים לא מאושרים? משום שוויתרנו על תשומת הלב. מדוע העובדות הפשוטות, חיוך של ילד, משפחה, קרן שמש, לא מספיקות כדי למלא אותנו באושר? כי המוח חורט רק אירועים חדשים, עוד יום שגרתי, אין פה שום דבר שראוי לזכור. המוח לא מוצא סיבה להפעיל את תשומת הלב. החיוך של הילד, המשפחה ואפילו קרני השמש נמצאים לידינו, זמינים אצלנו. אל תוותרו על המשאב של תשומת הלב. תפעילו אותו, תשתמשו בו, מי יודע. אולי תמצאו שם את המקום הנפלא, את אזור הכלום הפרטי שלכם. וכן, הדברים כבר מופיעים בפרשת השבוע. בפרשת השבוע התורה מספרת על פטירתו של אהרון. וימות אהרון שם בראש ההר, ומיד אחר כך, ויראו כל העדה כי גבה אהרון, ויבכו את אהרון 30 יום כל בית ישראל. מדוע מציינת התורה שאת אהרון בכו כל בית ישראל? מדוע לא נאמר כמו בתיאור פטירת משה בסוף חומש דברים, ויבכו בני ישראל את משה? מדוע התורה מדגישה שעל אהרון בכו כל בית ישראל, בדגש על כל? אכן, רש"י במקום שמבחין בקושי מביא את המדרש שאומר האנשים ואנשים, לפי שהיה אהרון רודף שלום ומטיל אהבה בין בעלי מריבה ובין איש לאשתו. בני ישראל כולם בחו על אהרון משום שהרגישו בחסרונו. לאורך כל המסע במדבר היה אהרון תורח להטיל אהבה בין בעלי מריבה ובין איש לאשתו. נו, אינני מבין. רק בפרשה הקודמת, פרשת קורח, סיפרה לנו התורה על ביטויים חריפים שהתבטאו העם כנגד אהרון. ואילונו כל עדת בני ישראל ממחרת על משה ועל אהרון למור, אתם עמיתם את עם השם. איך נעלמו שם כל ההרגשות המרוממות כלפי אהרון שהיה רודף שלום, מטיל אהבה? רק לאחר מיטתו הגיעו כל אותם ההרגשות? אני חושב שכאן הם הדברים שהזכרנו בהתחלה, כל אותם 40 שנה במדבר, הולך איתם אהרון ויש לו משימה, רודף שלום, מטיל אהבה בין בעלי מריבה ובין איש לאשתו. אצל בני ישראל זו שגרה, מדי יום ביומו אהרון מסתובב ביניהם ומטיל שלום. כשהאירועים מתרחשים בשגרה, לא שמים לב, עד כדי כך לא שמים אליהם לב, שאפשר אף לדבר אל אהרון בלשון בוטה ומטריסה. מתי שמים לב? כשמתרחש אירוע חריג, כשמתרחש אירוע שאינו מתכתב עם השגרה, כשאהרון נפטר, כשהשגרה נקטעת, רק אז תשומת הלב מתחילה לעבוד. אז, ויבכו את אהרון 30 יום, כל בית ישראל. שבת שלום.